ולרפואת ניסים בן ג'ולי. ימי ניסים היו לישראל, כך כתוב על אדר. טוב, אחרי כזה ריקוד זה מסובך מאוד להתחיל שיעור, כי צריך רק לא לרדת. זה מסובך. בעצם צריך להמשיך. פעם, מספרים שפעם אמרו יהודים לבעל שם טוב, מאז שאתם באתם מחסידים, יהודים רק רוקדים. תעשו משהו כבר, כל הזמן רוקדים. אז הוא אמר שהוא תמיד חיפש דרך להרים את האנשים קצת למעלה מהקרקע. אם יש לכם עוד פטנט שכולם יכולים לקום חצי מטר מהקרקע, תגידו לי. אז רוקדים. נרקד. נרקד. אמר לי פעם, זה מילה אחרונה על הריקוד, אחרונה, אבל זה וורד גדול. שיעבדו חעמים. זה לכל הנוסחאות. נזכרים ונעשים בכל דור ודור. זוכר שפעם, שיהיה הדברים גם לרפואתו השלמה של הרב אביגדור, הרב אביגדור נבנצל, שליטה, הרב אביגדור בן יצחק. אני זוכר שפעם העברתי שיעור, זה דווקא היה לחבר'ה שברובם היו מחול ודיברנו על עברית. ולמדתי איתם מלאכות שבת, וניסיתי להסביר להם שהמושג מרקד, מלאכת מרקד, שהמושג מרקד בא מריקוד. שהפעולה שעושים עם הנפה נראית כמו ריקוד. דיברנו על המושג ריקוד ומרקד, ושבעברית זה דומה. ואני דיברתי בתוך כיתה כזאת. אחרי... הגיע אליי הרב אביגדור ואמר לי, שמעתי את השיעור. הוא הקשיב מבחוץ. אמר לי, הכל פלאי פלאות, אבל אולי הפוך. אז שאלתי אותו, מה הפוך? אז הוא אמר לי, מי אמר שמרקד בא מרוקד? אולי רוקד בא ממרקד? אז לא הבנתי מה הוא רוצה מהחיים שלי. רציתי להגיד לו, רוקד, מרקד, העיקר נרקוד, מה אתה רואה, מה הרב רוצה עכשיו? מה, לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. אז הוא אמר לי, כל כך יפה, הוא אמר לי, מה זה מרקד? מה המגמה של מלאכת מרקד, שבאה מבורר, נכון? מה המגמה של המרקד? שהפסולת תישאר למטה, והאוכל יעלה, והטוב יעלה. אולי מזה בא הרעיון של ריקוד? אולי ריקוד זה שפשוט, יאללה, תעזוב כבר את כל היש, את כל הכלום. תרקוד כבר! זה פלא פלאות, כל כך יפה. אז מלאכת מרקד, כלומר, זה אומר לי, אני זוכר את המשפט, הוא אמר, מי אמר? אולי הפוך? ריקוד זה לא לרקוד, לרקוד, נכון? כשרוקדים באמת, אז זה המגמה, להוריד את הכובד, להשאיר את ה... טוב, אז זה פתיחה מצוינת למי שנכנס. תהי השעה הזאת, שעת רחמים ועת רצון. הבאתם חומשים, אז אולי ככה ניכנס בהמשך טיפה לחומש, אני מפחד להיכנס טיפה בהתחלה, כי אז נשאר שם. מי שנכנס. אני רוצה לדבר היום דברים ככה שאני מרגיש שאולי, אולי, אולי הם הכי חשובים בחיים. מרבים בשמחה. יש עוד דברים מאוד חשובים. אני לא מכיר למשל את המושג, הרי מה מתחיל את כל השולחן ערוך בשיביתי השם לנגדי תמיד. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה. לא מכיר את הביטוי מרבים ביראה. צריך ליראה את השם. אבל הביטוי מרבים בשמחה, מה זה מרבים בשמחה? עוד רגע אני אדבר על הדר, עוד מעט על פורים, על הכל. אני רוצה לפני כן לדבר אמיתי. אני אגיד לכם ממה אני מתחיל. אני באמת לא בטוח שהיו הרבה דורות אם בכלל, אולי ימי שלמה, אני יודע מה, עם שפע כמו שאנחנו מסתובבים מסביבו. שפע. שפע בכל המובנים. לא שאין צרות. ואם אתם שואלים אותי לתחושתי, ככה משפט אחרון, לפני שנגיד את הכל, bottom line, שורה האחרונה, אם יש בעיה בעולם המודרני, זה חוסר שמחה. אני אומר פה משהו שיכול להיות שמישהו ייבהל בהתחלה, ותחשבו על זה לעומק. זה השורש. השאר זה סימפטומים, למרות שכולם מטפלים בשאר. מתירנות נפשית, מתירנות מינית, זה הכל דברים קשים מאוד, אבל לדעתי זה סימפטומים של חוסר שמחה. להגיד את זה יותר קשה, של עצבות. וזה מאוד מעניין, זה מאוד... מה ששמחה היא לא תוצר של משהו חיצוני. היא כנראה תוצר של משהו אחר שצריך לנתח אותו לעומק. לפעמים יש לי תחושה ששמחה זה משהו ככה דומה למזג אוויר. כולם אוהבים לדבר על זה, אבל אי אפשר לעשות כלום בשביל לשנות. העולם משוכנע שיש כאלה שנולדו שמחים, אתם מכירים את זה? הם כאלה נולדו עם כיפה של נחמן וקפצו על טנדר מיד אחרי הלידה. הם ככה, הם בעצם יצאו על טנדר. הם יצאו, הם הטנדר. הם יצאו טנדר. זהו, אחרי זה הם נהיו... יש כאלה שהם יותר... זה לא האופי, זה לא... הרמב״ם אומר בסוף הלכות לולב את הביטוי אחרי שהוא מתאר את שמחת בית השואבה. אגב, דיברנו על מרקד ורוקד, הוכחה לכל מה שאמרתי, המלך דוד מרקד. וההלכה בשמחת בית השואבה היא לא לרקוד אלא מרקדים. והמלאכה היא מלאכת מרקד. מרקד. אבל סוגריים, סגרתי. הרמב״ם אומר, השמחה שישמח האדם, השמחה שישמח האדם באהבת, סליחה, בעשיית המצוות. יש שם נוסח בעשיית המצווה ויש נוסח בעשיית המצוות. בעשיית המצווה הכוונה היא בכל מצווה ומצווה. ובאהבת האל שציווה בהם, תשמעו את הביטוי ברמב״ם, הוא מאוד חשוב. עבודה גדולה היא. פסיק. עוד מעט אני אגמור את המשפט. אבל כבר כאן, אתם קולטים מה נאמר פה? עבודה. א' זה עבודה. ואם אומרים לי שמשהו הוא עבודה, כדאי עם זה? טוב, להחזיק את זה, אבל אז אני מפחד שאני אצעק והכל. מה, זה בסדר? לב חזק, אנשים... טוב, בעזרת השם יתברך ויתעלה. השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. זה ההלכה האחרונה ברמב״ם בהלכות סוכה ולולב. האחרונה, האחרונה. עוד מעט אני אגמור את המשפט, אבל כבר נעצור לשנייה. יש פה משהו מאוד מעודד וחשוב, ומשהו מאוד מאוד קשה. א', זו עבודה. אם זו עבודה, זה אומר שאין מישהו שלגביו זה לא עבודה. למשל, התפילה היא עבודה שבלב. כולם מסכימים שזו עבודה? יש מישהו שנולד מתפלל? הנשמה היא תמיד מתפללת, כך הרב פותח את הפסקה הראשונה בעולת ראייה, ודאי, יש תפילה פנימית, תפילה תמידית, אבל יש מישהו שאצלו זה לא עבודה, בכלל עבודה זה הכוח לחשוף משהו קיים. עבודה זה עבודה של משהו שהוא לא טבעי לך, נקראת עבודת פרך. זה מה שפרעה ניסה לעשות. עבודה זה חשיפה של משהו שקיים בך, אבל יש כל כך הרבה מעטפות שצריך לפרוץ אותן. אז קודם כל, השמחה היא עבודה. לכל מי שמשוכנע שיש לו את זה בכיס, אז כנראה שאם זה בא בלי עבודה, זה לא מה שאנחנו מדברים עליו. אבל זה גם, החדשות הטובות, זה שאם הרמב״ם אומר שזה עבודה, אז יש כלי עבודה. יש כלים. למשל, התפילה היא עבודה, אז אנשי כנסת הגדולה נתנו לנו סידור עבודה. אתם מכירים את הספר הזה שנקרא סידור? זה סידור עבודה. נכון? שבמשק יש סידור עבודה? מי חולב, מתי, איך? זה סידור עבודה. מתחילים בעולם העשייה, אחרי הודעה עוברים לפסוקי דזמרה, ממשיכים בברכות... יש סידור עבודה מסודר. יש כאלה רוצים לעבוד הפוך, אבל יש סידור עבודה. אינסטלציה, לא להחליף צינורות, זה סידור עבודה. יש אינסטלציה ויש אינסטלציה. זה סידור עבודה. ואגב, קוראים לספר סידור. תעשו פעם את התרגיל עם ילדים, תקחו סידור, תשאלו אותם איך קוראים לזה, הם יגידו לכם תפילת כל פה. תן לי שנייה את הספר הלבן הזה, רגע. את הלבן, שנייה אחת. זה הלבן מצוין, הוא לבן, הוא נדע בית האדום. איך קוראים לספר הזה? מה זה הספר הזה מרחוק? מה זה? חומש. ומה זה הספר הזה? חומש, מצוין. אם זה היה סידור, לזה הייתם קוראים תפילת כל פה, ולזה רינת ישראל. אני אומר לכם, תבדקו את זה. לא קוראים לזה סידור. זה לא שם טוב, זה לא נשמע מצלצל. השם הוא סידור. חז"ל סידרו סידור עבודה. איך מסדרים? אי אפשר לעבוד בלי סידור. מה הסדר? איך עובדים? אחרת כל אחד יכול, וזה הדבר הנפלא ביותר, להתפרץ, אבל זו עבודה. אז זה חדשות הטובות והחדשות הקשות. אם יש כללים, נו, אז אפשר להגיע לזה בעזרת השם. אבל תשימו לב, התפילה נקראת עבודה, והשמחה נקראת אצל הרמב״ם איך? עבודה גדולה. כמו התפילה זה... בקטנה. השמחה זה עבודה גדולה. עבודה גדולה היא. טוב, אז אם זה כזאת עבודה גדולה, עכשיו מגיע המשפט האחרון של הרמב״ם. נו, אז בטח לא כולם ממש יכולים להגיע. זה עבודה גדולה? נו, איך מסיים הרמב״ם את המשפט? אתם זוכרים? וכל המונע עצמו משמחה הזו, תחזיק אותו, שהיא עבודה גדולה. ראוי, זה בגלל הרמקול אני לא אצעק כי לא נעים, להיפרה ממנו. להיפרה ממנו. אתם יודעים מה זה להיפרה ממנו? מי שפרה, אתם יודעים מה זה להיפרה ממנו? שם ירחם. אני כמעט לא מכיר עוד סגנון כזה ברמב״ם. במלחמת מצווה, במלחמת רשות, כתוב שמי שבורח, זה בערך אותו דבר. ראוי לקפח את שוקו. עכשיו, על מי מדובר? על מישהו שעובר עבירות? מה פתאום? הוא מקיים את הרג מצוות בעזרת השם. הכל בסדר, הוא הניח תפילין הבוקר. הכל בסדר. אבל הוא עשה את זה מה? נו? לא בזמחה. פעם פעם, לא הגזמת. ראוי להיפרע ממנו. להיפרע ממנו. אני עוד לא הגעתי לפורים, עוד מעט אני אגיע, אבל מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, אני עוד רגע אגיע ודבר על זה, אבל אם כתוב שמרבין בשמחה, זאת אומרת שחובת השמחה לא מתחילה עכשיו. חובת השמחה חלה מתי? כל השנה. כל יום, כל רגע. גם כשקשה. זה יישמע משונה, אז היא חלה עוד יותר. אז היא עבודה יותר גדולה. אז עכשיו שאלה שצריך להבין, אני עוד לא מבין מה זה מי שמי, אבל איך מי שנכנס אדר, מה הקשר בין פורים ומי שנכנס אדר למרבין בשמחה של כל השנה? הבנתם מה שאני שואל? אם המרבין בשמחה הוא מרבין בשמחה שהיא חובת כל השנה, מרבין בשמחה. אז אני צריך כנראה יהיה להבין איך אדר ופורים, איך אדר נותן לי כוח למה? נו צדיקים, למה? לשמחה של כל השנה. לשמחה של כל השנה. בלי להיכנס להרבה פסיכולוגיה. כשאני עושה משהו ואני מזוהה איתו, אני שמח. כשאני עושה משהו ואני ככה חצי, אני בדאבל לייף. אני בחצי חצי כזה. אני פחות שמח, נכון? או לא שמח. אז כנראה שיש באדר משהו שמאפשר לי להרבות בשמחה של כל השנה. להתפלל יותר בשמחה. בן אדם לחברו יותר בשמחה. בן אדם למקום יותר בשמחה. לקום בבוקר. ציק. יותר בשמחה. נקודה. כנראה שהבשמחה יכול להתעצם מאדר. אז כבר יש לי שאלה שנייה. שאלה א', אם השמחה היא עבודה, אז תגיד לי, תתן לי, לא סתם כמו שהילדים אומרים, טיפ. תגיד לי, אז תגיד לי למה עצובים. אז למה עצובים? אז למה הכוכבים הכי חזקים בזמר הם או פוסט מדוכאים או טרום מדוכאים? למה עצובים? מה יש? אז למה קשה לנו לשמוע? ואיך אדר עוזר לי? ושאלה שלישית, לא הבנתי את המושג מרבים בשמחה. לא הבנתי, האמת היא שגם לא כל כך הקלו עליי. אני זוכר שמרבים בשמחה זה להשתולל ולזרוק את ה... אני לא מבין בדיוק, תסביר לי איך עושים את זה. אני יודע שכתוב במשנה שמי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. לא כתוב שם שמי שנכנס אדר מרבים. הגמרא אומרת שכשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אני מבין את המילה ממעטים בשמחה, כי זה לא מסובך, המשנה מסבירה. אתם יודעים איך ממעטים בשמחה מי שנכנס אב? המשנה אומרת מדויק, מדויק. מי שנכנס ממעטים, שבת שתשעה באב חל בתוכה, אחרי שדיברנו על ראש חודש, בשבוע שחל בו נמנעים מאלף בית ג' ערב תשעה באב, לא אוכלים שני מאכלים, לא בשר וכו'. בסעודה שלפני תשעה באב, נכון? אז מה זה ממעטים? תשמעו את המילה. קודם כל, מגדירים לי מה? מגדירים לי מה? אומרים לי, יש שמחה, ואתה ממעט בפעולות, א', ב', ג'. הבנתי? מדברים איתי בהלכה. דרך אגב, לכן זה מופיע בשולחן ערוך. הבנתי? דיברת איתי לעניין, הבנתי. אני מבין, אחרי מסבירים אני מבין. אגב, ממעטים גם אומר עוד משהו. עד גבול מסוים. זה לא מי שנכנס אב ממעטים בשמחה כל החודש. זה עד תשעה באב, עד י' באב. אחרי זה עושים מהר, 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 קדימה פנה, ובטו באב לא היו ימים טובים לישראל. מתחילים להתכונן. נכון? אבל מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, לא הבנתי, לא הבנתי מה לעשות. לחייך כפול. מה עושים? תן לי הסברים שאני אבין, אני רוצה לדעת, אני מבין את הקושי, אני מבין אותו בקישקס. תסביר לי על מה אתה מדבר. נו, אז בואו נפתח שולחן ערוך. אין בשולחן ערוך. המשפט הזה לא נמצא. נהיית. אוקיי, מרבים עד מתי? עד פורים. מה פתאום? שום מקום לא כתוב דבר כזה. כתוב הפוך. במגילת אסתר כתוב שהחודש אשר נהפך מיגון לשמחה. ועוד דבר אחד שאני בכלל לא מבין. אז בואו נחזור רגע לשנה של מגילת אסתר. נחזור לשם שנייה אחת. בסדר? השנה של מגילת אסתר. את המן תלו על עץ גבוה כבר בפסח, נכון? נכון? אבל את ויזת על הציץ ואת דלפון בטלפון מתי? רק ביהודה להם, בתדבר, נכון? ידעים לשם בהמשך, באדר, נכון? יופי. ביהוד ג' באדר, כולם מתכנסים, זמן קהילה לכל. למה? כי מה הולכים לעשות עכשיו? מלחמה. מלחמה קשה מאוד מאוד. מלחמה במי? במי? נו? בכל העולם. בכל העמלקים, באויבים שלנו.
כל הנס היה ביהודה ונהפוך הוא בברזים, ובתתווה ונהפוך הוא בשושן. נכון? וזה נס מול המלאק, שמשווים אותו לנס הכי גדול שיש. כלומר, זה היה המציאות הכי קשה, נכון? אני יכול לשנייה אחת לעשות לכם רגע בלגן בראש, לשלוש שניות, פחות? אז אני יכול רגע לחזור למי שמי 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 ש... אז מה היה מי שמי 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 שבאותה שנה? אה? מה? פחד אימים! רגע לפני! חדרים אטומים לא עוזרים! קיני הצרעות של דאש, של המלאק, מסתובבים! הרי אם ביהודה לבנייה ונהפוך הוא, אז מה היה מי שמי 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 ש... השם ירחם! אז מה מי שמי ש... זה בסדר? זו שאלה נכונה היסטורית. זו שאלה נכונה או שזו טעות ככה ב... מה מותר לשאול? לשאול מותר, נכון? לא יודע אם יש לי תשובה, לשאול מותר. אז איך מי שמי שמרבים בזה? לא הבנתי. אם השמחה היא כי היה נס בפורים, רש"י אומר ימי ניסים היו לישראל. אז אם השמחה היא בגלל פורים, אז תשמח בפורים. לא הבנתי, מי שנכנס חנוכה מרבים בחנוכה. מי שנכנס... מי שנכנס ניסן, היו ניסים יותר גדולים. ומרבים זה בלי הפסקה. החודש נהפך. עכשיו זה נפקמין על ההלכה. בדיעבד, 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 כל החודש כשר למקרא מגילה. כי כל החודש נהפך מיגון לשמחה. אני לא מצליח להבין. כדי לא לעשות אתכם עייפים מדי. שאלה אחרונה, אחרונה ודי, הילדים אומרים אחרון ודי, אחרונה ודי. אני באמת לא מבין. מה כזה מרבים בשמחה? בסוף החודש, אחרי הסיפור, פקעתי עבדי אחשוורוש עליו. כן או לא? אנחנו עבדי אחשוורוש. הפסוקים האחרונים של מגילת אסתר, אתם יודעים למה הייתי מצפה? וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. היום אומר מרדכי, עם ישראל, אנו באנו ארצה. ויאמרו כל ישראל, קדימה, עלה, ויעלו, ויתר דברי מרדכי לעם ישראל שעלה לארצו, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים לנצח ישראל, לא ישקר. ככה רציתי. אבל כתוב אחרת קצת. כתוב שם פסוק שחוץ מהפסוק הזה לא ראיתי פסוק כזה בתנ"ך. כל פעם שאני מגיע לשם אני נבהל מחדש. אתם יודעים איך מסתיימת מגילת אסתר? תקשיבו טוב. ויתר דברי מרדכי ופרשת גדולתו, נו, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למי? למלכי מדי ופרס. תראו לי עוד פסוק בתנ"ך שמפנה לגוגל בנושא ההיסטוריה של טהרן. שישרפו. זה לא מוקלט, אוקיי? שיוקלט. מה זה מעניין אותי בכלל? ממה, מה, התנ"ך זה ספר הפניות לויקיפדיה לעניין פרסים? מה זה מעניין אותי? מה שימן? הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ושמחת סקנטים. הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי... אתם ראיתם פסוק כזה? ראיתי שספר דברי הימים, הלא הם כתובים על דברי הימים שלנו. על ספר... אומרים לי אין שם השם במגילה, הכל בן מיסטר, הבנתי די, אבל גם יש גבול, לא? הפניה לגוגל. אין שם, איפה? בספרייה הלאומית, אבל לא, לא, במחלקה לפרסים. תגיד אתם, נו, מה הולך פה, מה זה, מה אכפת לי בכלל? מה זה, פסוק לדיכאון כללי? שנשארנו שם, ומעניין אותי מדי ופרס, רוצה להיות פה. אז אומרים לי, נכון? אין הלל. הבנתי, נו, אז מה מרבי, 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 אז מה? לא את מי שהבנתי ולא את הסופר, לא הבנתי כלום. אני חוזר להתחלה, אני בכלל לא מתעניין בזה, אני רוצה להבין איך לסמוך. היי צדיקים, עוד שנייה אחת נגיע לפורים, אבל לפני פורים בוא נדבר על החיים. מה ההפך משמחה? עצבות, נכון? אבל אני לא מסתפק בזה. אני לא מכיר אף אחד שרוצה להיות עצוב. לא מכיר. מישהו שרוצה להיות עצוב. לא עלינו, כשזה מחלה, שמרחם. אף אחד לא רוצה להיות בעצבות. עצבות זה נורא, עצבות זה מוות. זה מוות. אתם מכירים את זה? אתם יודעים מה זה? כולנו מכירים את זה. שלא מכיר את זה במוות של זה. זה מוות. אף אחד לא רוצה להיות בעצבות. אז לכן אני לא מסתפק בשאלה, לא מסתפק בתשובה, ההפך משמחה זה עצבות. כי זה ישיר אותי במה שאמרתי, זה כמו מזג אוויר, אין לי מה לעשות. אומרים לי, אל תהיה עצוב, בסדר? נו, נו, נו. הרמב״ם, שהתחלנו, ממשיך ואומר כך. מאיפה הוא יודע שהשמחה היא כזו עבודה גדולה, ושכל המונע צריך להיפרע ממנו? שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אז כל התוכחה, כל הקללות באות, כי העבודה הייתה, אבל היא לא הייתה עבודה בשמחה. ובטוב לבב, מעניין המילה הזאת. טוב לבב, כלומר שמחה הולכת עם טוב לבב. לב בטוב, נדבר על זה עוד שנייה. אולי זה יעזור לנו קצת. ואז אומר הרמב״ם, תשמעו את המילים הבאות. בפסקאות הקודמות, בהלכות הקודמות, הוא תיאר את שמחת בית השואבה. הוא תיאר שמה היו עושים שם? לילות לבנים, מתמיד של בין הארבעים עד תמיד של שחר, כל לילה בבית המקדש הייתה שמחה יתרה. הנה השם מרבין בשמחה, שמחה יתרה, יותר מכל השנה ויותר ממה שיש במקדש תמיד. ואז הוא אומר שמה היו עושים שם? היו מספקים ומטפחים ומפזזים ומחרקרים כל אחד במה שהוא יודע, ומי שיודע בכלי, ומי שיודע בפה. הוא מתאר שבעיקר מי היה המעגל המרכזי? חכמי ישראל, נשיאי וסנהדרין וגדולי ישראל ואנשי המעשה טוב. אז הוא אומר כך, וכל, תשמעו, המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו, הוא לא מצטרף לשם. עכשיו אני מודה, פעם הבנתי שזה גאווה. אבל גם זה לא טוב, כי אף אחד לא באמת בעל גאווה. וגם אם כן, הוא לא יודע בזה, בעניין הזה, אל תגידי שגאווה זה היה... חכו, חכו, עוד מעט נגיע להגדרה שהיא לא תאמן. תשמעו אותו. וכל המגיס דעתו, זה נשמע גאווה, וחולה כבוד לעצמו, מה אני משוגע, מה אני מפזז ומחרקר, מה אני... אדם מכובד, אני מתרובד. הוא מתכבד בעיניו במקומות אלו, אתם יודעים מה אומר הרמב״ם שם? זה הלכה ט"ו בפרק האחרון בהלכות סוכה. אתם יודעים מה שתי המילים שלו? תשמעו טוב. הוא מתכבד בעיניו, מהו כל אחד כזה שמגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו, הוא מתכבד בעיניו במקומות אלו? לא נעים. חוטא ושוטה. סתם הצעה אישית. לא נעים לצאת עם דיאגנוזה של הרמב״ם שודה. פדיחה. כלומר, לא, לפחות אל תצא את זה בכל. לא נעים, זה הרמב״ם נתן הגדרה. אז בא הרמב״ם ומסיים ואומר, וכן בדוד, הוא אומר, יפה. יפה מאוד, דוד, נו, דוד, מרכבה, תהילים. די, נגמר הסיפור על דוד, עכשיו זה הלכה, אתה צריך להיות כך. וכן בדוד הוא אומר, והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. והמלך דוד מפזז, יש. אמרתי לכם שלא צריך טעם כזה, מפחיד את כולם בזה. והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. שכוח. והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. אתם זוכרים איפה זה? אתם זוכרים איפה זה היה בסיפור שמה? שדוד בא עם ארון האלוקים, מביא אותו לעיר דוד, מיכל מסתכלת בעד החלון, והמלך דוד מפזז ומחרקר, והיא אומרת לו, שהוא נגלה כיגלות נגלות אחד הריקים. מלכות, דיסטנס. והוא אומר לה, שהוא באמת מתנצל, לא הגעתי לאן שהיה צריך. ונאמר, ממשיך הרמב״ם בציטוט, ונקלותי עוד מזאת. הייתי צריך באמת להקל את עצמי ואת גופי ואת כבודי עוד, והייתי שפל בעיניי. הרמב״ם גומר וגומר, אבל ההמשך הוא, ועם האמרות אשר אמרת, don't worry, אימם אכבדה, אני יודע. זאת אומרת שאצל הרמב״ם הסיפור עם דוד ומיכל הופך להלכה. זה לא סיפור תנכי מרתק, זאת הלכה. כלומר, אתם מבינים איזה עבודה גדולה היא? תגידו לי, מה מיכל? אל תמכרו לי את מה שמוכרים בכיתה א', אל תספרו לי מיכל זה גאווה. מיכל זה לא קונה, זה קודש קודשי מיכל. אל תמכרו לי שטויות. אתם יודעים מי מיכל? היא הבת של שאול. אתם יודעים מי שאול? נחבא אל הכלים. אין עוד מישהו שמתואר כך. מיכל זה מסירות נפש. מיכל זה מי שהצילה את דוד. והתוצאה של הפגישה הקשה הזאת בין השמחה למה שעוד מעט נגדיר של מיכל, זהו למיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה. ובעברית פנימית יותר, ולחיבור בין שאול לדוד שהיה צריך להביא משיח, נשלח עיכוב לכמה אלפי שנים. משיח, אומרים תמיד החסידים, שזה אותיות שמח. זה לא סתם. מה הסיפור? יש פסוק בספר ישעיהו שכתוב בו כך, ויספו ענבים בהשם שמחה. ויספו ענבים, ענבים, ענב, ענבה, בהשם שמחה. במקום לדבר על הצד השלילי ולהסתבך עם ההגדרות של עצבות וגאווה, בוא נדבר על הצד החיובי. בסדר? יהיה לנו יותר קל. אני רוצה לצאת עם מרשמים לעצמי. ואז בעזרת השם נוכל להתחלק בהם באהבה. ויספו ענבים בהשם שמחה. שאומרים בתורת החסידות שאלת יסוד. ובפשטות כתוב פה בפסוק, שענבה א', שענבה הולכת עם שמחה. ענבה הולכת עם שמחה, נכון? זה ברור. ולא רק זה, אלא שכתוב בפסוק שענבה גורמת שמחה. דיברתי על ארגז כלים, נכון? אני לא יודע מה זה ענבה. אבל כתוב שענבה גורמת שמחה, אני מחפש דברים. ועל פניו, דוגרי, זה קצת קשה. תגידו לי את האמת, בלי שתיתנו לי פרטים. יצא לכם פעם להיות באיזה מסיבה שמחה, לרקוד, בקדושה. שיכנסו השכנים ויבקשו לסגור את הזה, ואם לא יזמינו משטרה. יצא פעם, מישהו שלא יצא לו לשכנים יצא. יצא פעם להיות בדבר כזה?
ישיבה
יצא. איי, איי, לא אומרים בקול. יצא. שוי. התחלתי לדאוג. יפה מה. ורקדתם גם איתם. עכשיו תגידו לי, למה הזמינו משטרה? כי מה? כי מה? נו, כי מה? נו, עליו, הם לא מדברים. כי מה הזמינו משטרה? למה? כי היה רעש! יופי. אם אני אשאל, למה שמחה הולכת עם רעש? אז אתם תגידו לי, למה אתה מסנגד? נכון? או שלא תגידו את המילה מפורשת, תגידו את זה אחרת. לא משנה איך תגידו את זה, מה זה משנה עכשיו? נכון או לא? יופי. עכשיו תגידו לי, אם היו כאן נניח בערב 3 שעות ענווה, היו מזמינים משטרה בגלל הרעש? זהו, זה סוף השאלה, נכון שזה מסביר את זה? אז מה, אז איך ענווה זה כאילו זה? מה אתה רוצה בחיים שלי? ענווה זה, בואו נדבר רגע בגוף, ענווה זה התכווצות. שמחה זה התפרצות. שמחה מזמינה משטרה. וענווה, זה יכול להיות דבר נהדר, אבל עוד לא שמעתי על אף אחד שהזמינו משטרה בגלל שהוא היה ענה. זהו, אז אני לא מבין, פשוט לא מבין. תסבירו לי את זה. זה מילים יפות, להגיד, תשמע, כשתהיה ענווה, תהיה זה. לא הבנתי, אני רוצה להבין, כי אולי אתה נותן לי איזה קוד פה. ואני אומר לכם, צדיקים מתוקים, תקשיבו טוב, שאם אתם שואלים אותי למה אני חי בדור מודרני, שיש בו שפע שלא היה אף פעם, יש בו חוסר שמחה שלדעתי לא היה אף פעם, זה כי יש בו אין סוף דברת על עצמי ועצמי ועצמי. ומימוש והערכה וביטוי ושביטוי וגיטוי וביטוי ועצמי. ואני אומר את זה בצורה שנשמעת קצת אדרית, אני לא מתכוון לזלזל בכלום. אני רוצה לדבר על משהו באמת קשה ובאמת מבפנים. אתם יודעים מה זו ענווה? כדי לנתח את העניינים, בואו נדבר מילה אחת על ענווה. ענווה זה לא מה שחושבים. הרבה פעמים מה שחושבים זו טעות. אתם רוצים הגדרה לענווה? ההגדרה לענווה היא 2 מילים. ענווה היא הכרת האמת. הכרת האמת. ענב הוא רק מי שמכיר את האמת. אני אסביר. ענווה היא לא לדעת מה אתה, ולא לא לדעת מהו הערך שלך. תשמעו, זה מדהים, זה לא יאמן. המודל לענווה הוא משה רבינו. ועוד נדבר גם על דוד המלך שנייה אחת. ואיש משה ענב מאוד. זוכרים? מכל האדם, נו, אשר על פני האדמה. אגב, פסוק שאף פעם לא הבנתי, עד שפתאום נפל לי הזימון. ממתי צריך בשביל להסביר לי ענווה לעשות מחקר יחסי? אתה רוצה להראות לי מישהו שרץ הכי מהר במראטון, אז אתה אומר לי שהוא רץ יותר מהר מדני. אבל אתה רוצה לתאר לי את הענב, אז אתה אומר לי, הוא ענב יותר מי? מה שנקרא הענב המפורסם? הוא גם ענב וגם מודה בזה. בשביל מה צריך את זה? למה בפסוק של האיש משה ענב, למה צריך את מכל האדם? לא ראיתי שום דבר אחר שעליו כתוב שהוא יותר מי? הוא חכם מכל. למה צריך את זה? אני מבין ששלמה חכם מכל. אני מבין, כי הוא חכם, הוא יודע את ה... תשמעו, זה לא יאמן. ענווה אומרת את הנוסחה הבאה, זו נוסחה קצרה מאוד. אני יודע בדיוק מה הערך שלי. אני יודע בדיוק מה הכוח שלי. אבל אני יודע, תקשיבו טוב עכשיו, ב-100%, לא ב-99 ולא ב-88, ב-100%, ששום דבר ממה שיש לי הוא לא שלי. הכל מתנה. 0 שלי. ישמח משה במתנת חלקו. זה לא באמת סייעתא דשמיא, חוץ מזה, חלק זה מהגנים מצד אמא. לא, 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 הכל קצת. ועוד קצת מצד אבא. וקצת כבודה שלי. קצת. ועוד קצת מאמץ. וקצת מזל, אבל זה לא היה מזל, זה בגלל שההוא היה מטומטם. וקצת שקרים. ענווה שווה הכרת האמת. אתם יודעים מה היה משה רבנו? משה רבנו הבין ב-100% ששום דבר לא בשבילו. וכשהוא ראה אחד כמוני, הוא היה אומר בערך את המשפט הבא, וואו, אם הוא היה מקבל את המתנה שאני קיבלתי. לאן הוא היה מגיע? הרי אני זה רק מתנה. ועכשיו שהוא ידע שהכל מתנה, הוא לשנייה לא הפסיק את השליחות שלו. כי בשביל מה קיבלת את המתנה? תגידו לי, אתה עובד בתור מלצר במסעדה, מועדפת. בסדר? ההוא בשולחן הזה ביקש ממך להעביר להוא בשולחן הזה מעטפה. טוב? נורא עניין אותך, הסתקרנת, הסתכלת, ראית שהוא שולח לו לב. יש הצעה לשידוך עם דודה שלו. מרגש. יום אחר כך היית גם כן מלצר באותה מסעדה, ראית אחד מבקש להעביר מעטפה, חייכת. הסתכלת, ראית המון צבעים, הסתכלת עוד יותר, אחרי זה הסתבר לך שהוא היה בן דוד של רוטשילד, הוא העביר להוא 3 מיליון דולר. אתה עשיר? מגיע לך על זה משהו? מישהו צריך להעריך אותך על זה? זה קשור אליך? העברת, מה אתה פה? אני לא אוהב את המילה גאווה. איתה לא מתקדם. אני אגיד לכם את המילה. אתם מכירים את זה שאני עוזר למישהו? לא להעליב. אני עוזר למישהו באמת כי אני רוצה לעזור לו. באמת. אבל אז אני נכנס לתסכול. לא, לא שאני רוצה ממנו כלום, אני גם לא רוצה שהוא ישלם לי, אבל לפחות ש... לפחות שיעריך אותי. אתם מכירים? ואם אפשר, עוד קצת. ואם אפשר, עוד קצת, שיגיד תודה, לפחות שידע שעשיתי את זה. אתם יודעים מה זאת ענווה? אתם יודעים מה זה היה איש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה? תשמעו. יש מם, הרב צבי יהודה תמיד לימד אותנו שצריך לדעת לקרוא מם בתורה. לפעמים מם זה ביחס, ולפעמים זה מם מתוך. אז תשמעו, זה לא יהיה אמן. אתם יודעים, כשמשה רבנו היה רוצה לעבוד על הענווה, אתם יודעים מה הוא עשה? אתם יודעים מה הוא עשה? הוא הלך לפגוש עוד אדם. הוא ראה עוד אדם ואמר, וואו. הוא גדל בבית. של הורים מסוממים. הוא הגיע לזה שהוא עובד כל יום. וואו. אני מיליונית מזה לא עשיתי. ואז אם הוא היה רוצה לעשות עוד עבודה על הענווה, הוא היה הולך לפגוש עוד אדם, עוד יותר למטה. אתם יודעים איך קוראים לעוד יותר למטה בסלנג? על הפנים. ואתם יודעים איך קוראים לזה בסלנג של התורה? על פני האדמה. האיש משה ענב מאוד. אתם יודעים מאיפה הוא הגיע לזה? מכל אדם שהוא פגש על פני האדמה. מכל אדם שהוא פגש. הוא הסתכל פנימה ואמר, מתי אני אגיע אליו? אתם יודעים איך הוא הצליח להיות ענב כזה? כי הוא הכיר את האמת. כי זה אמת ששום דבר הוא לא משלו. כלום. כי גם המאמצים שלו זה סייעתא דשמיא. וגם הכישרונות שהוא קיבל מאימא זה סייעתא דשמיא. וגם התכונות שעברו לו בגנים מהדודה, מהסיפור הקודם, זה גם סייעתא דשמיא. כמה טיפש אתה כשאתה חושב שמשהו הוא לא משם. אתם יודעים איך קורא לזה הרמב״ם? שוטה. אבל זה לא רק שוטה, זה חוטה. כי זה חטא הכי נורא בעולם. אתה שר יפה שאין עוד מלבדו. צדיקים, אתם יודעים מה זה? ויאספו ענבים בהשם שמחה. יש דבר אחד שיכול לייצר בעולם שמחה, וקוראים לו ענבה. אתם רוצים לשמוע מילה אחת על דוד המלך? תשמעו, לא יאמן. דוד אהב את ארון האלוקים, מה אתם אומרים? אה? הכי בעולם, נכון? הדבר שהוא אהב זה את ארון האלוקים. עליו הוא פיזז וחלקר, נכון? כל הסיפורים עם דגון ועם פרץ עוזה, אתם זוכרים? נכון? אתם זוכרים סיפור ענבה הכי גדול על דוד? הכי גדול על דוד שקשור לארון אלוקים? מי זוכר? נו, חידון תנך, שלוש שניות. מי זוכר? איך, איך? לא בת שבע? ארון האלוקי, אה, זה שימי בן גרה. מה שנקרא, קרוב קרוב מתחמם, אבל זה לא זה. עוד משהו? עוזה, עוד. ענבה, קשור עם ארון האלוקים. סיפור שכולם יודעים עליו, אבל אני חושב שאת זה מפספסים. מדהים. נו. גוליאת, לא. בית המקדש עם שמואל, זה לא ארון האלוקים עצמו, זה המזבח, בניית בית המקדש, ארון אלוקים. נו, עוד ניסיון אחד? אני אומר לכם. תקשיבו טוב. מרד אבשלום, זוכרים? אבשלום בני, בני אבשלום, מרד אבשלום, נורא. דוד בורח. כשדוד בורח מצטרפים אליו כל הגיבורים, איתי, הגיתי, אחרים. הוא אומר להם, רבותיי, אני בורח, אבל אתם, אני לא רוצה שתצטרפו איתי, תלכו חזרה. טוב. ואז תשמעו את מי הוא פוגש, תקשיבו טוב. הוא פוגש פתאום את צדוק הכהן ואיתו את הכהנים. הם מביאים את ארון האלוקים, המקדש עוד לא קיים. מתי צריך ללכת ארון האלוקים עם דוד אם לא בבריחה עכשיו? ועכשיו תשמעו את המילים של דוד המלך, תקשיבו. ויאמר המלך לצדוק, שמואל ב', פרק ט"ו, תקשיבו. סימן שלכם יהיה שהפטרת שבת זכור זה שמואל א' פרק. ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר. אני צריך לעבור את התיקון שלי, מה פתאום ארון האלוקים צריך ללכת איתי? תקשיבו רגע, זה לא נגמר. אם אמצא חן בעיני השם והשיבני והיראני אותו, את מי? את ארון ואת נווהו, את בית המקדש. ואם כה יאמר, מי? השם. לא חפצתי בך. הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. ראיתי הנני בתורה. ראיתי הנני של משה, ראיתי הנני של אברהם, ראיתי הנני של יעקב, ראיתי הנני של שמואל. זה לא ראיתי. הנני. לא חפצתי בך, אתה אומר? ארון האלוקי ילך איתי. מי אני? אני מה שקיבלתי במתנה. אם הקדוש ברוך הוא אומר עד כאן, אז עד כאן. עכשיו אתם מבינים איך אפשר להיות מפזז ומחרקר? מי שנמצא בשפלות הזאת, נמצא בשמחה של דוד בארון האלוקים.
אתם יודעים מי היה התנה שהכי השתולל בשמחת בית השואבה? הלל. הכי השתולל, לא הבינו מה הוא עושה. אתם יודעים למה? כי צא ולמד מעיין בתלמותו של הלל. מי שעניו ויש לו הכרת האמת, אז הוא לא כל הזמן לחוץ מזה שיקחו לו את האגו. אתם מבינים? בחסידות יש ביטוי מדהים. הנחש הוא החיה היחידה שלא חסר לה כלום. לא יודע למה הוא תמיד נראה עצוב. ראיתם פעם נחש שמח? אוקיי. אפילו כשהוא אוכל הוא לא מחייך. בחסידות מסבירים, אתם יודעים למה? כי הוא עוד מחזיק מעצמו כמו הנחש הקדמון. מגיע לו. הוא זוכר את הקריירה ההיסטורית שלו. אתם יודעים מתי אני שבור? כשאני לא מצליח להשתחרר מהשאלה, אבל למה דפקו אותי? למה הם עשו לי את זה? ככה, סע, קדימה, סע! סע, בן ברוך, סע, מפתחות בפנים, סע, נודניק. מי דפק אותך? מה לקחו לך? מה לקחו לך? מה לקחו לי? אני השקעתי פה 20 שנה, מה פרוש מה לקחו לי? אתה השקעת? קודש ברוך הוא השקיע. ועכשיו לא חפצתי בך. סע. אתה לא לגמרי שפוי. גם אתה נכנסת לתוך התחושה הזאת? אתם יודעים איך קוראים לזה בספרים הקדושים? זה לא גאווה. זה כמה אתה מורגש. כמה אתה לא רגיש, רגיש זה נפלא, כמה אתה מרגיש את עצמך, כמה אתה מורגש, כמה אתה פגיע, כמה אתה אתה, כמה אתה תופס מקום. שחרר, שחרר. שחרר, תכיר את האמת. האמת היא, האמת היא אמת אחת. האמת היא שהכל מתנה. ואני אקבל את התורה ואני אלה להר סיני ויקוב הדין את ההר והכל נכון. כי שום דבר לא שלי. תתרגמו כך את המילה הזאת, אני אומר לכם צדיקים, החיים שלנו ישתנו. אנחנו לא אוהבים ענווה, כי עם ענווה לא רוקדים. אבל אם לא רוקדים עם ענווה, אז הריקוד הוא לא מרקד. הוויכוח בין מיכה לבין דוד הוא לא חס ושלום על גאווה, חס וחלילה על המחשבה הזו, אפילו שצריך להגיד את זה בכל רם. חס ושלום. קודש קודשים מיכל. זכות המסירות נפש שלה יש לנו לדוד בכלל. בדיון בין הנאמנות לאבא או לדוד היא קבעה דוד. זוכרים? עם הטרפים, עם שאול ודוד שבא לרדוף אחרי דוד, היא יודעת בדיוק איפה היא מיכל. אתם יודעים מה הבעיה של מיכל? תקשיבו טוב, זה נורא. לפורים מתכוננים השבת, בשבת זכור. בישיבה כולם בשבת זכור. פילה פלואים. תקשיבו טוב להפטרה, היא מזעזעת. שאול הוא נחבא אל הכלים, הוא בחור וטוב, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם, הוא כולו כולו קודש. בן שנה שאול במולכו, בן שנה. הוא לא מחזיק מעצמו כלום, הוא תינוק. הוא טהור. בא אליו הקודש ברוך הוא דרך שמואל ואומר לו למחות את עמלק. אל תתבלבלו, הוא לא משאיר את הצון בגלל שהוא צמחוני. אל תתבלבלו עם השטויות האלה. הוא בבוקר מתכנן שיהיו קורבנות של כל העם, אז מה הוא היה צמחוני ללילה? הוא מתכנן בבוקר שכולם יקריבו אותם קורבנות. ומה שהוא חמל על הצון פירושו שהוא אמר נדלג על הלילה הזה. זה המושג לחמול כמו פסח וחמלתי ופסחתי, דילגתי. ולמה הוא שיר את הגג? חבר'ה, אל תעשו את הטעות הזאת לעצמכם. באמת אתם חושבים שהוא חמל על הגג במובן הקלאסי? זאת אומרת, הוא לא חמל על תינוקות וחמל על הגג? זה המודל שלכם? אני הייתי מוחק אחד כזה מהבית ספר מזמן. על הגג, על המפלצת ששיספה חרבו נשים, עליו הוא חמל?
על המפלצת הזאת הוא חמל. איזה רוע צריך בשביל לחשוב כך אפילו. אתם יודעים למה הוא השאיר את הגג בלילה? כי בענווה שלו הוא אמר, אני אהרוג את שאול. את הגג. להבדיל. זה יעשה שמואל, משיח השם. הרי שמואל יבוא מחר בבוקר. ואז נביא את כל העם לגלגל, ונקריב קורבנות. ואחרי הפעולה הקשה ביותר, שאף אדם לא היה צריך להתמודד איתה כמו שאול. במגילת אסתר היה צריך להילחם בעמלקים, באויבים. שאול היה צריך להרוג תינוקות, אף אדם לא התמודד עם זה, שלא נדע. אחרי ההצלחה של שאול, הייתה לו סברה. סברה אחת שלו. סברה אחת. מה רע בזה? שמואל אמר לו, בלי סברות, את הצון תחרים ואת הגג ואת כולם. והייתה לו סברה. ואתם יודעים מה יצא מהסברה הזאת? המן. אתם יודעים מה אומר דוד למיכל? לא מבינה שלכן בחר בי מבית אביך? לא מבינה? את ממשיכה עם סברות? אנחנו נמשיך להגיד סברות בעולם הזה? לא נשחרר? אתם יודעים למה משה שמח? כי עבד נאמן. זאת העבודה הכי קשה בעולם. אתם יודעים מה ההבדל בין המן למרדכי? אתם יודעים מה הסיפור של מגילת אסתר? אתם יודעים מה ההבדל בין המן למרדכי? שאלה מצחיקה. אתם יודעים מה ההבדל בין המן למרדכי? אני אגיד לכם בדיוק מה ההבדל. שהמן החזיק מעצמו. אתם זוכרים אותו מגיע שם בלילה להגיד למלך לתלות? הוא אגב לא היה צריך להגיע בלילה, אמרו לו בבוקר אמור, אתם זוכרים? יעשו עץ גבוה, הוא בבוקר אמור למלך, אבל זריזין מקדימין, הוא הגיע לוותיקין, הוא הגיע כבר אחרי חצות, והוא בא מהר ללילה, נכון? והלילה הוא נדדה שנת המלך, אתם זוכרים? והמלך שואל, מה לעשות? נו, נו, מה לעשות? מה לעשות לאיש? נו! אשר המלך חפץ בעיקרו, בלילה הוא נדדה, אפילו הוא לא נרדם, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? נו, אז מה אמר המן? שמה צריך לעשות? נו? סוס. זה מה שהוא אמר. הוא אמר שני דברים. אחד פורסם בעיתונות, ואחד לא. כך כתוב, זה הדלפה, לא לדבר על זה. כתוב שם כך. ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן, איש אשר המלך חפץ בעיקרו. זה למען האומה, למען ההיסטוריה, למען התבל והמולדת. ימח שם אביך ואמך. למען האומה. אתם מבינים מה זה הצילנו מקליפת המן? ויאמר המן בליבו, לא יודע מה שלומכם, לי יש אחד כזה פה, לא באוזן המן, פה. אולי אצלכם זה באוזניים. לי יש אחד כזה, 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 לא משנה איזה. ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך הזה? מטומטם. זהו, בזה גמרנו את הסיפור. רב נחמן שואל, מה ההיגיון של אסתר? אני לא מבין את אסתר, לא מבין אותה. יושב המלך עם המן בסעודה, עם אסתר, אומר לה, הרבנית, עד חצי המלכות, everything. מה אומרת לו אסתר? נו, מחר. באמת. אמר לי פעם מישהו, אתה לא מבין ממלכה של פרסים. שאלתי אותו למה, אמר, מלכה פרסית אומרת, אם היום נתן חצי, מחר ייתן הכול. זה רעיון, מחר ייתן הכול. זה סתם שיפור. אבל מה הרעיון האמיתי? תשמעו רב נחמן, תחזיקו טוב, אל תיבהלו, תשמעו רבנו. ויצא המן ביום ההוא, שמח וטוב לב, אמרה אסתר המלכה, אם הוא שמח, אי אפשר לנצח אותו. יש לו שמחי. אומר רב נחמן, באיזה שמחי יש לו? תמאה, מטונפת, מזויפת, שקרית. אז כשיהודי שמח, אפשר עליו? אז איך נשבור לו את השמחה? או, זה שמחה שקרית, זה מה שאמרתי, זה שמחה מזויפת. נכון? שמח וטוב לב של אמן. גם הם עשו משתה וגם אני. זה לעומת זה עשה אלוקים, אני עושה מה שהם עשו. אני שותה כמו אמן ובקטה ופנטנטה ופנטנטה, אני הכל עושה כמוהם. הכל! אני גם הולך לקרוא בפורים את ספר מלכי מדי ופרס בגוגל. אתה יודע למה? כי בפורים, כשאני מבין שהכל זה רק הקודש ברוך הוא, אז גם ספר מלכי מדי ופרס זה הקודש ברוך הוא. אתה מבין איזה משוגע אני צריך להיות כדי להבין את האמת? אתה מבין כמה העולם עצוב? רק פעם בשנה אני יכול לפתוח ספר מלכי מדי ופרס ולעשות לו הגבי. מה, לא כל השנה ספר מלכי מדי ופרס זה מהקודש ברוך הוא? ואתם יודעים איך אפשר מחר בסעודה לגמור את המן? פשוט. כשהמן יוצא מהסעודה, מרדכי הצדיק נותן לו. ולמרדכי יש רק תרגיל אחד. אתם יודעים איך מוצאים את האוויר עם הבלפים? יודעים איך מוצאים את האוויר עם הבלף מהגלגל? למרדכי יש רק תפקיד אחד. שחרור אגו. זה טוב לדיאטה. איך לראות המן את מרדכי. בשם האומה. בשם הכבוד הממלכתי. בשם ההיסטוריה. בשם הצדק. בשם הצדק ההיסטורי. בשם הימח שמך. לראות המן את מרדכי ולא קם ולא זר ממנו. באים עליה מנחים. זהו, הכל מסודר. מרגע זה, כל ההחלטות שלו יהיו אוסף טעויות בעזרת השם. כל מה שהוא יחליט, הכל יהיה מסודר. צדיקים מתוקים, זה לא סיפור על המן, זה סיפור עליי. אתם יודעים כמה ימים כל ההחלטות שלי הן טעויות? כי אמרתי בליבי למי יחפוץ? לא עליכם, אני מספר עליי. בעל שם טוב הקדוש אומר, הקורא את המגילה למפרע, לא יצא. ככה אומרים חז"ל. אז הפשט זה, הקורא את המגילה למפרע, קורא את המגילה, נו, מהסוף להתחלה. קורא את המגילה למפרע. אומר הבעל שם טוב, הקורא את המגילה למפרע, מי שקורא את המגילה וחושב שזה סיפור היסטורי, הוא קורא את המגילה למפרע, הוא חושב שזה סיפור שהיה. הוא גומר את המגילה ונהיה מנולוג. מומחה לבשתיולוגיה. הוא פצ'גנולוג. הקורא את המגילה למפרע לא יצא. האמת שאף פעם לא הבנתי את מה שהבעל שם טוב אומר, עובדה שבהלכה יצא. סתם, למה אתה סתם מגזים? מה יצא? מי שקרא את המגילה וחשב שזה היסטוריה יצא. אומר הבעל שם טוב, כן, ידי חובה יצא, אבל מהקיסקס שלו הוא לא יצא. הקורא את המגילה למפרע לא יצא, הוא אחרי פורים נשאר אותו דבר שהוא נכנס. עם עוד קילו יין. הקורא את המגילה למפרע לא יצא. לא יצא. לא מרקד, נשאר עם כל ההוא. לא יצא. עבודה גדולה היא, עבודה גדולה היא. היום אני מבין את הרמב״ם וכל המונע את עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו, זה לא עונש עם נשקים שהרמב״ם עומד מהצד. זה לא שווה החיים. זה לא שווה בכלל. רוצה לשמוח. אתם מבינים? לדבקנו בקדושת פורים באמת. אתם יודעים מה זה באמת? ענווה זה הכרת האמת. דוד המלך לא מפזז ומחרקר וזהו, זה רק סיפור אחד. דוד המלך הוא זה שאומר, והיה אם כה יאמר לא חפצתי בך. קשה להגיד את הפסוק הזה, לא חפצתי בך. אני מכיר רק פסוק אחד דומה לזה, במגילת אסתר. אתם יודעים מה אומר מרדכי לאסתר? לא רוצה ללכת למלך? בלש. אבל תדעי רק דבר אחד, שאת ובית אביך, נו, תובדו. מי זה בית אביה? הוא. כי אין לאב. נו, ואין להם. אז מי יש לה? הוא. נכון? הילדים כותבים הוא, א' ו', הוא. אק הוא, נכון? אז מה זה את ובית אביך תובדו? אז איך יהיה מרדכי ואסתר? ברוך מרדכי יהודי, ברוך אסתר, מה יהיה? אז מרדכי אומר לה, אז לא יהיה. יהיה מטילדה וזכמיר. את באמת חושבת שצריך מרדכי ואסתר? ואם כה יאמר, לא חפצתי בך, אז לא. מה, ומה עם כל העבודה של ה-30 שנה האחרונות? מי ענה לי שבית אביך זה שאול? צדקתם. בית אביך זה המילה שדוד אמר למיכל. בית אביך. כך הוא אמר למיכל. בחר בי מבית אביך. בית אביך, הטעות שבגללה בית אביה הקדוש נפל הייתה סברה. איך אפשר בכלל להגיד את המילה אגו כשמדברים על שאול? סברה. סברה. הקדוש ברוך הוא אמר, צום יוחרם. החפץ להשם בעולות וזבחים. הנה שמוע בקול השם. להקשיב מחלב מרעים. תשמעו את ההפטרה השבת, זה לא יאמן. זאת ההכנה לפורים. ואת ובית אביך תובדו, זה גם כפשוטו. אנחנו פה, אומר מרדכי לאסתר, כדי לתקן את מה שקרה בבית אבא. איך? בקדושת פורים באמת. די כבר עם שקרים, די כבר עם אבל תאריך אותי קצת ותאריך אותי יותר. מישהו פעם קם בבוקר והביא אוכל לילדים שלו וביקש שיאריכו אותו. מספיק! אז עשיתי דבר טוב. אז מה אתה כל הזמן דואג עכשיו לזה שבדינר יזכירו אותך? והדינר זו דוגמה לא טובה, כי עכשיו אתם חושבים על בעל גייבה, שכל אחד ייקח מראה ויחשוב על שלו. כל אחד ייקח אוזני אמן, ישים לעצמו אחד, אבל יעביר את זה מהאוזן לפה. זה לא אוזניים. מי ש, נכון? מה היה מי שנכנס אמרנו? היה פחד, היה מלחמה, היה רגע לפני חס ושלום הפתרון הסופי. אתם יודעים מה היה מי ש? מי יכול לשמוח ולהיות במרבין בשמחה, מי שנכנס אדר, הוא יוכל לשמוח בפורים. מי שיכול לשמוח בפורים בגלל שניצחנו, זה לא אומר שהוא שמח. אבל מי שיכול לשמוח, מי ש, יוכל לשמוח בפורים. נכון? אז מה היה באדר? באדר מרדכי ואסתר החדירו בנו קדושת פורים באמת, וזה התחנה דלק לכל השנה. כל השנה מקבלים תדלוק בחודש הקדוש הזה, בחודש אדר. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. לא כי זה היה הנס הכי גדול, פסח היה הרבה יותר גדול, כי זה היה הנס הכי קטן, כי זה היה הנס הכי למטה. כי זה היה הנס שהכי גילה לנו ש...
שאנחנו את הכל מקבלים מהקודש ברוך הוא. הכל! שהכל זה מתנה. קדושת פורים באמת. אין על פורים, אין דבר כזה בעולם, אין על פורים. אין דבר כזה, זה הפתרון לעולם. העולם המודרני צריך פורים. אנחנו לא אוהבים מספיק פורים, כי חסר לנו בסוף ארץ ישראל, בצדק חסר לנו. אבל אתם יודעים מה היופי של פורים? שפורים בסוף מדבר עליי במצב שאני נמצא, אקתי עבדי אחשוורוש. פורים מדבר עליי בכל מקום שאני נמצא ואומר לי, אדוני, שמחה! שמחה! בחסידות יש משפט מדהים. כי אין לבוא אל המלך בלבוש שק. שמעתם? זה לא צריך להוסיף. כי אין לבוא אל המלך, המלך, בלבוש שק. אל המלך באים בשמחה. לא הבנתי, אבל יש לפעמים הלכה לבוא בלבוש שק. בשמחה! בלבוש שק! בשמחה! בלי דרשות חסידיות, פשט. אתם יודעים מה הדין בתשעה באב? ממעטים בשמחה, שמחים! אבל צריך להגדיר כמה לא. אתם מבינים למה להדר אין הגדרות בהלכה? כי אין לזה סוף. אתם יודעים איך מרבים בשמחה? עוד יותר ענווה, עוד יותר ענווה, עוד יותר אין עוד מלבדו. אז אני יכול להמשיך לנוע. אז למה אני צריך להתקע? אני מדבר עליי, אני לא מדבר על אף אחד, מבטיח לכם, עליי אני מדבר. אז די, אז היה, די, די, מטומטם, די. סע! סע! תפסיק להחזיק מעצמך. אני לפעמים חושב, אם הרמב״ם פתאום יתגלה לי ויוציא לי תעודת שוטה. שם ירחם. ככה הוא יביא לי את זה עם חתימה. הרב דוקטור רמב״ם. לא נעים, לא נעים. הוא יתלה לי את זה במסגרת. תאמינו לי, כל התמונות שאני תולה בענוותנותי כדי שיכירו את האיש הנכבה אל הקהילים, מיסטר זה וזה, יחבירו ליד המסמך הרפואי שיהיה חתום עליו הרמב״ם. שוטה. אתם יודעים איך לוחמים בשוטה הזה בטט? הופכים להיות קצת שוטה בטף. ובפורים זה בסדר. קצת, עוד קצת, עוד קצת, ועוד קצת. פורים זה ההפך מעומס תנועה. בפורים כל פקק מתקבל בברכה. אבל רק פקק. ועוד פקק. פקק. זהו. זה הסיפור. ויאספו ענבים בהשם שמחה. וכשנעבוד על הכלי הזה, זהו, על הכלי הזה, חיים שלמים יכולים להתהפך. אל תדברו על עצבות, כי בא במקום אנחנו נלחמים. אל תדברו על גאווה, כי זה מעליב. אף אחד לא בא על גיא ובנט. אבל תחשבו בווייז. על אדם שאתם מעריכים ומרגיש מעצמו פחות ממה שאתה מרגיש מעצמך. תחשבו על זה. כמה אני מרגיש את עצמי? כמה אולקוס יש לי מזה? כמה היפגעויות יש לי מזה? כמה תסכולים יש לי מזה שדברים לא התנהלו כמו שאני הבנתי? תחשבו על זה. ואז תראו איך יספו ענבים בהשם שמחה. ואז מרבים פורץ את הגדרות, זה לא עד פורים. זה כל השנה כולה. זה הפשט האמיתי של מרבים בשמחה. זה כל השנה כולה. זה שהחודש הוא חודש של שמחה, לא צריך את חז"ל, זה כבר כתוב בפסוק. לכן ברור לי שזה לא דרשה. זה הפשט שמרבין בשמחה. הפירוש הוא, מזה מרבין בשמחה של כל השנה. ומכאן ההסבר ללמה הרמב״ם והשולחן ערוך לא אמרו מילה על מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. כי מה צריך להגיד? כבר אמרתי את החובה לשמוח כל השנה. אז את הגדרת חובת השמחה כבר נתתי. הגדרתי תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אז מה צריך להגיד את זה אותה? אז עכשיו אני אומר לך שזאת התחנה הדלק שלך, זה הכל ברור. אז מה דיברנו בשנה שעברה? קם רבא שחטה לרבי זיירא, נכון הרב? הזכרת לי היום. קם רבא שחטה לרבי זיירא. זהו, צריך איזה רבא, צריך איזה מויכין דגדלות, לשחוט את הזיירא, לשחוט את הקטנות, לשחוט את זה, לשחוט. למשוך את זה ללמעלה. עבודה גדולה. אבל אין עבודה יותר כיפית מהעבודה הזו. כי בהצלחה הכי קטנה, פעם אחת, יש לך דלק ליום שלם. פעם אחת, אין דבר, לא הלך אחרי יום. עוד פעם, עבודה גדולה היא. עוד קצת מפזז, עוד קצת מחרקר, עוד קצת. אז לכו לחרקר. כך כתוב ברמה. מצווה לחרקר. אתם יודעים מה עושים את זה? הרמב"ם מגדיר שצריך לחרקר, ככה הרמב"ם אומר, זה לא נעים, זה פסוק לא נעים, זה פסוק שנשמע משהו מהספארי, זה משהו על תרנגולות שם. אבל ככה הרמב"ם אומר, שמפזזים ומחרקרים, וזה נגמר הסיפור, זה הפך להיות עכשיו הלכה. זהו, רמב"ם. פעם היה חוסיד אחד שאמר שהרמב"ם בכוונה כתב את הלכות משיח, כדי שאם המשיח יתעכב, נגיד לו, אם הכל אתה יכול להסתדר, אבל מה אתה עושה עם הרמב"ם? זה רמב"ם שאתה צריך לבוא. זה כבר לא רעיונות, זה רמב"ם. זהו. אז המשיח ימצא בטח איזה הסבר למה זה היה צריך להיות בשבילנו, אבל אתה, אם אתה לא מחרקר, אתה מאיפה תסביר לי? אז לפני שהרמב"ם ייתן לכולנו תעודות, צריך להתחיל... היי מי שם, 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 מ